אז אחד מהשאלות המרכזיות שכבר תפסו את עולם הפילוסופיה דורי דורות, זה השאלה האם יש טוב אמיתי בעולם, האם יש איזשהו קשר בין המושג אמת למושג טוב. וניקח כמה דוגמאות. מקובל היום בעולם שצריך לתת זכויות לאיש, לאישה, לקושי, ללבן, לאדם שנשוי רגיל, לאדם שנמשך לגברים, הכל זה נקרא אנושות. האם זה נכון או לא נכון? לפני 100 שנה היה מקובל שלנשים לא יכולות להצביע, שנשים לא יכול להיות להם זכויות בקרקע. אז הבה נשאל, מה אנושי? מה מוגדר כטוב? כי הרי לו הייתם שואלים אדם לפני 100 שנה בארצות הברית, הוא היה אומר לך שמה שנחשב טוב זה בדיוק הסדר איך שזה קיים. אל תבלבל אותי. נשים לא מבינות, תראה שהן טיפשות, הן לא יודעות לקרוא, הן לא יודעות לכתוב, אי אפשר לתת להן זכות הצבעה, הן לא מבינות בפוליטיקה ולא מבינות כלום. ואילו נחזור עוד 100 שנה אחורנית, היה מאוד מקובל בכל העולם, שכמו שבן אדם נותן סתירה לבן שלו כשהוא מתחצף, כך הוא נותן סתירה לאשתו כשהיא מתחצפת, והיה מאוד מאוד ברור שאנשים הם טיפשות, והם לא יודעות לקרוא, והם לא יודעות לכתוב, ואל תבלבל את היוצרות, כי זה האנושות וזה הטוב. אז עכשיו אנחנו נשאל שאלה פשוטה, מה נחשב טוב? מה שעולם החשיב היום טוב? מה שהחשיבו לפני 100 שנה טוב? מה שהחשיבו לפני 200 שנה טוב? והבה נחזור עוד קצת לאלה שיסדו את ארצות הברית, לאלה שבעצם הצליחו לפתח חברה חופשית, חברה עם זכויות האדם, שהיה להם חוק שאישה שמדברת יותר מדי ומטריחה את בעלה, אז הוא יכול לקחת אותה למרכז העיר ולהעמיד אותה שם, והיה להם כלי מיוחד שתופס את הלשון, מעין קליפ שהיא עומדת בסטוק עם הצוות כזה, ראש באמצע, ידיים באמצע, מבלה שם שעה שעתיים עם הלשון בחוץ, שהיא תלמד לקח, שהיא לא תדבר יותר מדי הרבה ולא תלה את בעלה. בואו נרחיב את זה עוד קצת. אתם מכירים, באנגלית יש אמרה שאומרת rule of thumb. אתם מכירים? The rule of thumb. זה כאילו לומר, הכלל הידוע. מאיפה נוצר האמירה הזו? אז שמעתי את זה, לא בדקתי. שה-rule of thumb היה כלל בארצות הברית, ומקובל בחלק מהעולם המתובת, שכשאתה מכה את אשתך, אל תיקח עץ שיותר רווה מהבוין. זה ה-rule of thumb, כלל האצבע. אם אתה הולך להכות, אז המקל צריך להיות עד רוחב אצבע בוין. rule of thumb. אז עכשיו יש לי שאלה אליכם, איזה עולם הוא האנושי, איזה עולם הוא הטוב, העולם שלנו היום, לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, לפני 300 שנה, כי אני מבטיח לכם שעוד 100 שנה יסתכלו אחורנית גם עלינו ויצחקו עלינו ויאמרו שגם אנחנו, היו לנו כל מיני חוקים מוזרים וכללים לא אנושיים ולא הגיוניים, כי הרי ברוסיה עד לפני... או עד לפני 30 שנה, אלה שהיו נמשכים לזכרים, ברוסיה, ושמים אותם בבית משוגעים, ובהרבה מקומות בעולם, עד היום, יש להם עונש מוות. מוצדק או לא מוצדק? האם יש קשר בין מה שנראה לנו טוב לאמת, או שכל חברה קובעת לעצמה, כל דור קובע לעצמו כללים, וכל דור צריך לחיות לפי הכללים שלו. הרי האנשים לפני 250 שנה גם כן רצו להיות אנשים טובים. הם חיו לפי המושגים של טוב, של אותו דור. האנשים לפני 100 שנה גם רצו להיות טובים. ואם נאמר כזה דבר, אז למה ישנו תביעה לנאצים? כי גם הם רצו להיות טובים, והם הלכו לפי המושגים שלהם, שהטוב של העולם זה סך הכל להשמיד את האנושות החלשה, להשמיד את המפגרים, למה להם חיים, להשמיד את הקושים, להשמיד את היהודים. מה, לא הבנתי, זה טובת העולם וזה טובתם. מי אמר שזה טוב לאדם להיות חי? מי אמר שטוב זה להיטיב עם אדם? אולי טוב זה להרע עם אדם? זה נעים, זה נוח, אבל זה מוגדר כטוב, כי מה שלי זה נעים ונוח, זה לגנוב ממך. יותר נעים לי מאשר לתת לך לחיות כבן אדם. החברה לא יכולה להתפתח, אבל אם המגמה היא התפתחות החברה, אז אולי באמת כדאי לא לעזור למפגרים ולחלשים ולזקנים, כי הם סך הכל מכבידים על החברה. אז מהו הקובע, מהו הגורם, מהו טוב ולא טוב? אם אנחנו משאירים את זה לדעת האדם עצמו, אז אפשר גם להגיע למעשים שכל העולם מסכים שהם בעצם לא תקינים, ובאיזשהו מקום לך תוכיח הגיונית, כמו שכותב אבן עזרא. מה לא מוסרי בזה שאבא שוכב עם ביתו, רוצה להתחתן עם ביתו, מה רע? אוהב אותה. אח ואחות, תסבירו לי, מה רע בזה? התורה אומרת שזה רע, אבל אם אנחנו עכשיו באים לעולם ללא תורה וצריכים להגדיר הגיונית, אני רוצה להבין שאחד מכם שיש לו הסבר יסביר לי מה רע באח שנושא את אחותו ואב שנושא את ביתו ואמא את בנה.
יש מחקרים שירו שנושאים בתוך משפחה.
גנטי אין בעיה, אז שתדע ששליש מארצות הברית אוסרת נישואים עם בני דודים גם כן. אין בעיה, אז זה עכשיו גם נהפך להיות לא טוב? אז זו שאלתי אליך.
מה זה טוב? התורה מה? אני לא יכולה לעצור הכל.
אני דן איתך לפני התורה. עוד רגע נדון על התורה.
לא, בתורה קיימו את הבני דודים. זאת אומרת, זה לא יכולה לעצור הכל לגמרי, אבל זה לא... זה לא אידיאלי. גם בני דודים יש כל מיני פגמים ב...
אני לא אמרתי שאני ממליץ. אני שואל אותך מה טוב, מה לא טוב. אני שואל אותך מה טוב ומה לא טוב. לפני... כ-15 שנה.
זה לא מוביל כידוע הצצאים יהיו סוגומים.
לא, היית רב איתך שעוד שני, עוד כמה שנים יוצאו איזה משהו שאתה יכול עכשיו לעשות יחסים עם אחותך ולא תבלים ולא כלום.
תינוקות בריאים לגמרי.
לא, מה?
גם כמה מקים שייך לאחות, מתחתנים, התינוקות שלהם בריאים.
לפני 15 שנה, לפני 15 שנה, היה...
לא בגלל זה שלא עושים
את זה. לפני 15 שנה, היה סיפור ב... רכבת התחתית בארצות הברית. היה rush hour, שעת העומס. יש לך למעלה משלוש מיליון איש שעכשיו מתחילים לנסוע ברכבות האלה. בתחנה המרכזית באה אישה בהיסטריה לנהג רכבת ואומרת לו, הרגע נכנסה חתולה למסלול שלך, אם אתה דורס את החתולה הזו אני אתבע אותך על זכויות החיות ואני אתבע את עיריית את העיר ניו יורק, ואתה לא מתקדם עם הרכבת ודורס חתולה חפה מפשע. עמד הנהג ומסתכל, סיפור אמיתי, זה היה בכל החדשות בארצות הברית, מי זוכר כשזה קרה. עמד הנהג ומסתכל עליה בתדהמה, אומר לה, גברת, יש לי ברכבת הזו בלבד למעלה 100,000 איש. יש רכבת מאחוריי שצריכה להיכנס לתחנה. את מבינה כמה אנשים את רוצה עכשיו לעכב? את מדברת עכשיו לעכב. בעשר דקות האלה את רוצה לעכב למעלה מ-50,000 איש. למה? בגלל חתולה? אנשים צריכים להגיע חזרה מעבודה, לאסוף ילדים ממטפלים. היא אומרת, שמע, כל האנשים שאתה מתאר לי לא יוכלו לייצר חתולה אחת. אם אתה דורס, אני אומר לך שאני הולך לתבוע אותך ואת עיר ניו יורק. אמר הנהג, מה, אני משוגע, אחריות שלי, מתקשר למנהל. אומר לו, שמע, זה הסיפור, לנסוע או לא לנסוע. אומר לו המנהל, מה, אני משוגע? אני אקח אחריות עליי, מתקשר למנהל שלו, אומר לו, שמע, זה הסיפור, לנסוע או לא לנסוע. המנהל שלו אומר, מה, אני משוגע? יתבעו, בסוף יפטרו אותי, לא מעוניין. מתקשר למנהל שלו, בקיצור, חד גדיה, עד שמישהו החליט שהם שוכרים בן אדם שם מטה, מוצאים את החתולה ונוסעים. בינתיים עברו 25 דקות, אנשים תקועים ברכבות, אנשים תקועים במנהרות, אנשים תקועים ולא מגיעים לאסוף את הילדים מהמטפלות, אנשים, כל המסלול של הרכבות עכשיו תקוע בגלל חתולה אחת. וזה הגיע לחדשות, איך אני יודע מזה?
אני חכם להגיד, אני נוסע, אני שר, כאילו קטר יסע, החתולה תברח, מה אין לה...
אוקיי, עכשיו...
לך תגיד את זה בבתי משפט של ארצות הברית, שמי שהם...
לא, החתולה תלך,
החדשות...
בבתי משפטית של ארצות הברית, השם זה שהבעל הבית, שגנב פרץ לו בבית, והוא נפצע, אז איך עכשיו תסמוך על זה?
התקשורת הייתה מלאה באותו יום, ביום למחרת, בדיונים, מי צודק? הרי אם כל האנשים האלה יחד היו באים יחד לייצר חתולה, לא היו מצליחים. אז אולי לא משמידים חיים, זה דבר עם ערך. אבל... אבל... מה עם החיים של כל האנשים האלה? אז למעשה, הדיונים הלכו לכאן ולכאן, ופתאום אתה התחלת לשמוע שבשאלה פשוטה כזו, יש הרבה אנשים עם הרבה דעות, על אחת כמה וכמה בשאלות של הפלות, ומתי, עד מתי מותר להפיל, ומתי אסור להפיל, מתי אובן נחשב חי, ומתי לא. אתם מבינים שבשאלות של חיים ומוות זה לא רק נאצים, אלא זה בימינו כל אדם שצריך לדון בשאלה הזו. מדינת ישראל דרך אגב, תזכר לגנאי, שפה יש לנו מהחוקים הליברליים ביותר בעניין הפלות, שאנשים יכולים להפיל ילדים בשלבים מאוד מאוחרים, שהרבה מדינות בעולם לא היו מתרים את זה, וכמובן שעל פי הלכה זה עשו. סתם שתדעו. ולא רק זה, אלא ששמעתי מרופא בבית חולים, שגם אין כבוד המת, שלפעמים העוברים שמפילים אותם, שמים אותם בפח השפע, ואתה יכול ללכת מאחורי בתי חולים, ולראות את החתולות שאוכלות את, את הנפלים שזרקו לפח שם. אז סתם לידיעתכם, כי אני...
זה לא מטובר, סתם נוזל.
בסדר, אין בעיה. אז השאלה היא, מתי זה הופך מלהיות סתם נוזל ללהיות בן אדם? כשיש לו לב דופק? כי אני, באו אליי שאלות על סיפור שהתינוק כבר היה בחודש השביעי וחצי, אבל התגלה שהיו לו כל מיני פיגורים, אז החליטו שאפשר לעשות הפלה. ואני שאלתי, למה זה הפלה? הרי הילד יכול כבר לחיות מחוץ לרחם של אמו, למה זה לא רצח? בגלל שהוא בתוך הרחם, לא חוץ לרחם, אז ההורים לא רצו לטפל בו. אבל תסבירו לי למה זה נקרא הפלה אחרי החודש השביעי. אני לא כל כך זכיתי להבין את הדבר הזה. אבל החוק גיבה את ההורים, ואמר להם, תזדרזו לעשות את ההפלה, כי עוד מעט הוא ייוולד, ואז כבר לא תוכלו לעשות הפלה. אתם מבינים? לא, לא קוראים איזה רצח. זה כבר לשון נקייה. עכשיו בוא נשאל עוד שאלה. אתם מבינים שהיום יש הריון חוץ גופני, אפשר לקחת ביצה של אישה, זרע של גבר, לשים את זה בפטרי דש, ולהתחיל לראות מזה עובר, אחר כך מכניסים את זה לאישה. אז כללית מה שעושים, זה לא כל כך פשוט שזה יצליח, אז לוקחים כמה ביציות מהאישה, וכמה זרעים מהגבר, ומנסים להפרות אותם. ואז יוצאים לך חמש שמתחילים להיווצר, ואז אתה בוחר את האחד שנראה לך הכי טוב, מבחינה גנטית, אתם רוצים בן, בת, אתם רוצים זה, 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 מכניסים לאישה, ולפעמים עושים הפוך. בתוך האישה אפשר לעשות את זה, והיא נכנסת להיריון עם 4 או 5. אז אומרים לה, נדלל את ההיריון. אתם מבינים את המושג? לא קוראים לזה נהרוג עוברים. לא, זה עוד לא עובר. זה נקרא לדלל הריון.
לא, אבל זה או כולם או...
כי יש הרבה מקרים שהם לא מתפסים.
אז אני עכשיו שואל, אתם מבינים שה...
לא, דילול עוברים עושים קוראים לעשות את השאל מאוד מאוד מוקדם.
אין בעיה, אני רק... אתם מבינים שהשאלות...
אבל לא.
אתם מבינים, רגע, אתם מלבינים. אין לי שום בעיה. הגודל הוא הקובע. תבין, היום ילד שחצי קילו אפשר לחיות אותו, מי בעיה?
זה השלב ההתפתחותי שלו, כשהוא ככה...
אין לי שום בעיה, אתה... כלום, אין בעיה, אז אתה מבין, אבל... מתי מתחיל להיות משהו? כשהוא עובר את הגרגיר מלח? באיזה שלב? תסביר לי.
הוא מתחיל לראות צורה של...
כשהוא מתחיל
לראות צורה. הבנתי, אז הצורה יכולה, אין בעיה, לי לא אכפת, תקבור איזה דף שאתם רוצים. אבל אני רוצה...
לפי ההיגיון שלך, אסור עכשיו נקות האבק
שלך. אני לא בא לומר לך שאסור. אני בא להראות לכם שהסוגיות האלה, יש להם קצוות, והמקום באמצע צריך הגדרה. אז הניסיון מוכיח שההגדרה של האנושות משתנה מדור לדור, ולאו דווקא לכיוון חיובי. זה שזה התפתח, הרי לפני 50 שנה היה לכם נאצים עם כל התיאוריות שלהם, והיום העולם דרך אגב הולך באותו כיוון שוב, עם תיאוריות שמהר מאוד יולידו את אותו כיוון. יש הרבה דברים היום בהסתכלות של הסקאלה של האנושות, שלא רחוקה מאיפה שהנאצים היו. אנחנו לא רחוקים מזה בהרבה בחינות, אבל זה לא פה במקום להרחיב. אז ההתקדמות לאו דווקא מורה על כלום. היו עליות, היו ירידות, היו שינויים, היו זמנים שכיבדו, היו זמנים שחיללו. אלא מה? אנחנו, ופה הנקודה החשובה. הסיבה שאנחנו עם ישראל עקבי, זה כי ישנו את דבר השם חי לעולם. אנחנו, זכויות האישה היו אצלנו תמיד. אם אתם תתחילו להשוות את עם ישראל לאורך כל הדורות, כולל הדור שלנו, לכל האומות, אתם תדמו לראות כמה התורה נותן לנו ציוויים, מכבדה יותר מגופו, שרק סותה ועונתה לא יגרע. יש לה זכויות לבעלות על קרקע, יש לה זכויות שבכל העולם לא נשמע. לפני 200 שנה העולם לא היה איפה שאנחנו כבר קיימים, כבר למעלה מ-3,000 שנה. אתם היום נולדתם לעולם שכבר העולם מחכה את היהדות בכל כך הרבה כיוונים, שאתם לא מודעים לכך שלפני 150 שנה העולם לא היה קרוב לאיפה שאנחנו. היום העולם חי חיקוי. תחקרו קצת איפה העולם היה לפני 150 שנה, ואין לנו שום הבטחה שהוא לא יחזור לשם עוד 150 שנה. היום יש הרבה חיקויים שמאוד מתקרבים למה שכתוב בתורה, מבחינת החוקים של העולם. אבל זה חידוש, זה חידוש. עד המאה השנה האחרונות לא היה כזה דבר בעולם. תסתכלו על איך עם ישראל מתייחס לגרים. תסתכלו, עד היום יש לכם מדינות שלא ייתנו לתושב חדש שום זכויות לבעלות בקרקע ודברים אחרים. יש מדינות באירופה שזה ככה. עם ישראל, יש לנו מצווה מיוחדת, ואהבתם את הגר. אפילו גר תושב, יש לנו מצוות מיוחדות. כשאנחנו מסתכלים על התורה, העקביות של התורה, זה כי התורה זה דבר השם. והשם שברא את העולם בא ואומר לנו, אני אומר לכם מה טוב ומה רע. אומר אבן עזרא, יבוא האדם וינסה הגיונית להסביר מה רע בעריות. הוא לא יוכל להסביר. היה סיפור עכשיו באחד מהמדינות, פה, אחד מהמדינות של האסלאם, שאישה נתפסה, שהיא זנתה, ורצו להרוג אותה.
אז
כתבו מאמרים, כל העולם המערבי כתבו, מדהים שבדור שלנו בן אדם עוד יכול להרג על פעולה כל כך פשוטה, הפעולה הזו. אני קראתי את זה, נדהמתי, מה זאת אומרת פעולה פשוטה? כבר אין קדושה בעולם? אין שום דבר ששווה כלום? אישה זונה על בעלה, עשרת הדיברות, זה כבר לא שווה כלום.
לא אמרו את זה ככה, הם אמרו כאילו בסדר, היא זנתה, זה לא היה בסדר, אבל לא
מה? התורה אומרת מוות, בסדר. אז
התורה אומרת מוות אחרי הרבה שלבים.
התורה אומרת בסדר, עדים, התראה, אני מסכים. אבל ההסתכלות הייתה שהפעולה היא לא פעולה חמורה. והעולם בעצם הגיע למצב שהעולם חילל את הקודש. אז היום אנחנו התקדמנו בדברים מסוימים, והתרגלנו אחורה בדברים אחרים. הפריצות שהובה היום, והחוסר חשיבות גם לחיי אדם שיש היום. אנחנו עם כל מיני לשונות מלבינים כל מיני דברים. אבל האמת שהעולם בנקודות מסוימות גם הולך אחורני. יש נקודות שמתקדמים, יש נקודות שלא. אנחנו עקביים. אנחנו כבר 3,000 שנה עקביים. העקביות היא כי זה דבר השם. למה יש דור שאומר שזה אנושי ויש דור שאומר שזה אנושי, והם כולם כל הזמן רוקדים הלוך ושוב בכל מיני דעות ואמונות? בסדר, כי הם מחפשים, אין להם. לנו יש. לנו יש. אז התורה זה נכון. התורה יש לה את נותנת כוח לחכמים לפתח בדברים מסוימים את ההלכה. יש אחריות בידי חכמים לפתח בדברים מסוימים את ההלכה. חזל הרי היו צריכים להתייחס איך מתחשבים בחשמל, והאם אני יכול להשאיר תנור שבת שיבשל לי את האוכל לשבת, וכל הסוגיות החדשות שיש בימינו, והפריה מלאכותית, וכל השאלות של הפלות, וכל השאלות שקיימות היום מיצירת בימה על ידי אמצעים טכנולוגיים, קלונינג, לא יודע איך קוראים זה בעברית. אוקיי, שיבוט. כל השאלות האלה בעצם יסודם כבר בשס, וההתייחסות שלהם היא כבר קיימת בתורה. אבל אנחנו צריכים לזכור שהכוח שלנו זה העקביות שלנו, והעקביות שלנו זה הקשר האלוקי בין האמת לטוב. אנחנו לא פלורליסטים במובן הזה. אנחנו יכולים לכבד אנשים אחרים ודעות אחרות. אבל זה לא גורם לנו לאף רגע להסס. לנו מאוד ברור. אתה שואל אותי מה טוב, אתה שואל אותי מה רע, אני לא צריך להסתפק. אני צריך אולי לברר מה ההלכה, אבל זה כוח עצום. זה כוח אדיר. הכוח הזה שאני יכול, תשאל אותי שאלה, אני לא צריך להסס. יש לי קוד, יש לי דבר אלוקים שאומר לי, זה טוב וזה רע. זה דבר מאוד ברור. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת. העולם היום מאוד עסוק בלהטיב. יש אדם יהודי, אני לא יודע אם הוא דתי או לא, אני לא יודע, אני שמעתי נאום ממנו אתמול, קוראים לו דניס פרייגר. הוא הקים אוניברסיטה, והוא נואם בארצות הברית. אם אתם סתם רוצים לראות סיכום על המצב בארץ בחמש דקות, ההיסטוריה ולמה אין פה שלום, אמרתי לכם. כן, דניס פרייגר יוניברסיטי.
אני אמרתי את זה, אומר, כל הרפוצה,
הכל
זה
גרם. מה?
העברתי את הסרטון הזה במייל.
יפה. למי זה? הוא דיבר לפני יהודים שהם לא כל כך שומרי תורה ומצוות. הוא אמר משפט מאוד מאוד חכם. הוא אמר שמאז ילדותו הפסוק בתנך, ושוב אני לא יודע אם הוא שומר תורה ומצוות בכלל, הוא אמר הפסוק בתנך שהכי השפיע עליו זה הפסוק שאומר אוהבי השם שנאו רע. הוא אמר, אנחנו חיים בעולם שכל הזמן מדבר על להטיב, ולהטיב ולהטיב ולהטיב, ומוכן להעלים עין מרוצחים וכל מיני דברים. הוא אומר, העולם מתבלבל, כי העולם לא זוכר את היסוד שהיהדות נותנת לעולם, שלהיות אדם טוב זה לא מספיק לעשות טוב עם אחרים, זה גם לשנוא את הרע. ושוב, האיזון הזה שהתורה נותנת לנו זה רק בדבר אלוקים, כמו שהרמב״ם כותב. אנשים רואים דתות אחרים, מה? זה מה שהוא אמר. הוא אמר את המשפט הזה, אוהבי השם שנאו רע. הוא אמר, זה הפסוק שמבחינתו מראה את הישרות שבטוב שביהדות, לעומת מה שהוא רואה מסביב, העולם שואף לטוב, אבל שואף בעצם ללא מצפון. כשאנשים יכולים לבוא ולתקוף, הוא הזכיר את זה, לתקוף מדינת ישראל שמגינה על עצמה אחרי למעלה מ-8,000 טילים על ילדים, והעולם לא מבחין בין הפעולות שלנו של הגנה עצמית, לפלסטינאים שלוקחים ילדים בכוונה, שמים אותם בדרך, לא רק יורים על הילדים שלנו, גם בכוונה שמים את הילדים שלהם. אתם יודעים שהשבוע תעשו ילד פלסטיני מפרג, מפגר. אתם מכירים? צהל תפס ילד פלסטיני מפגר, מתקרב לבית אל. למה? פלסטינאים שמו אקדח לידו, אמרו לו לך, או שאנחנו הורגים אותך או הם.
חבר שלא מצא, הוא סיפר לי שהם ראו שם וזה, הם כל מיני חיסו ללחץ וזה, בסוף גילו שזה מפגר מהכפר ליד ש...
כן, רצו שיירו בו.
אני הייתי לוקח את המקרה הזה, אז
נכון, ואנחנו לא, ואנחנו לא, נכון, נכון. יש לנו חולשה בקטע התקשורתי, אבל חזרה לעניינינו. אנחנו צריכים לדעת את הכוח הזה שיש לנו, וממילא את הערכה שצריכה להיות לנו לתורה, הסיבה של העקביות של התורה, התורה לא צריכה להשתנות, כי התורה לא הולך לפי מודות.
זה דווקא נכון, אנחנו לא צריכים להראות לגוי מה אנחנו יודעים, מה אנחנו יודעים מה טוב ומה רע אצלנו. הם צריכים לדעת את זה לבד.
בסדר, אני לא נכנס לפוליטיקה עכשיו, אבל אני אומר, אנחנו צריכים בעצמנו להתחזק בנקודה הזו, שלנו יש כלי תורת אלוקים חיים, ובגלל זה הטוב שלנו לא משתנה מדור לדור. אנחנו לא הולכים במודות, אף פעם לא היה לנו כזה מושג שבעל יכול לבייש את אשתו ולהוציא לה את הלשון ולשים לה קליפ במרכז. ההפך, יש לנו אחריות מכבדה יותר מגופו. אם יש תקציב מצומצם לחג ושנינו צריכים בגד באותה מידה, היא מקבלת ולא אני, מכבדה יותר מגופו. אמרתי שאנחנו צריכים באותה מידה. יש הגדרות, יש הלכות, יש דבר אלוקים שלא צריך להשתנות, כי זה האמת וזה הקשר בין הטוב לאמת. האנושות כשהיא מחפשת ומגוששת כל הזמן מחפשת וממשיכה להשתנות, וזה עניין של מודות. אז יש דור שהמוד ההיא תעזור לפלסטינאים המסכנים, ויש דור שהמוד הזה תעזור לעניים של מדינה שלך, ויש דור שאומר לא תעזור לעצמך ובני ביתך, ויש דור שאומר תשכח מכל זה, מה זה משנה, כמו שאמר היטלר, יימח שמו וזכרו. כל המושג הזה של מצפון זה סך כל חולשה שהעם היהודי המציא לעולם. הוא אמר עוד, אני לא רוצה להזכיר אותו עוד, אבל היו כמה דברים שאומר שהוא צדק. רואים כמה המלך מבין מה זה ישראל. אני חושב שכן, אבל זה כבר... מה?
שגרמניה.
הגרא גורס בגמרא בראש השנה גרמניה. והמדרש רבה כשהוא מדבר על חלוקת העולם... טוב, למי זה? אנחנו צריכים להעריך את הלקח טוב שהשם נתן לנו, לקח טוב, השם אומר לנו תורתי אל תעזובו. יש תמיד את הרצון הבהמי של האדם להשתחרר מהתחושה של כפייה, התורה אומרת לי מה לעשות, אבל צריך לדעת שהתורה זה הכלי וזה המתנה הכי טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם ונתן לעם ישראל, היכולת לדעת מה טוב ומה רע, ואין פתרון אחר. תסתכלו סביבכם בעולם, תסתכלו על ההיסטוריה של העולם, אתם תראו, אין פתרון אחר. בן אדם ששואף להיות טוב, יכול עם כל הכוונות הטובות, לבסוף להיות נאצי, להיות אלף דברים רעים, מתוך מחשבות טובות. הכוונות זה לא מספיק, זה המסר הראשון של הכוזרי. אבל מאין האדם אמור להגיע ל... אוקיי, אז איפה האמת? אז תסתכלו, תלכו ותסתכלו. בן אדם יתחיל להסתכל וללמוד קצת מה הולך בעולם, הוא יראה. העולם לא עקבי, העולם אף פעם לא היה עקבי. במה נחשב מורלי ולא נחשב מורלי, ועם ישראל תמיד היה עקבי, כי לנו יש את דבר השם, בעולם תמיד הסתכל עלינו בערכה, כל עוד ששמרנו את דבר השם, כל עוד ששמרנו את התורה.
אז איך הגויים צריכים למצוא את
הבעתו? זוהי שאלה מאוד טובה. יש איזה תשובה, רב יצחק אלחנן וסרמן בקובץ הערות, יש לו מכתב על זה, על איך שגוי בעצם מצורה הגיונית אמור להגיע לשבע מצוות בני נוח, לקרות בכך שיש בורא עולם אחד. זה דבר שאני כל יום נתקל באנשים שעשו את זה, שמגיעים אלינו, בין אם זה בני נוח, בין אם זה גרי צדק, אנשים מכל קצוות העולם שחקרו וחקרו וחקרו, ולא בן לילה, אבל אחרי הרבה זמן שחקירה הגיעו למסקנה הגיונית הזו. יש עוד נקודה שהקוזרי אומר, שכשאתה מסתכל ואתה רואה את עם ישראל, עם טוב, אם אתה מסתכל בעין לא עוינת, אם אתה סך הכל מסתכל בצורה הוגנת, אתה תכיר בכך, זה עם טוב, זה אנשים טובים. אתה יכול להסתכל על סטטיסטיקות של חסד שעם ישראל עשה, ואני לא רק מדבר על מדינת ישראל, שתוך כדי שהפלסטינאים וחמאס מענים את כל אלה שבורחים מסודן, ותוך כדי שהחיילים המצרים, אתם יודעים במה הם מתאמנים כשהם מסתכלים על המדבר במצרים? לראות באנשים שבורחים מסודן, זה הצבא המצרי, ככה הם מתאמנים. וצבא ישראל מסכן את עצמו למען האנושות, לקחת את האנשים האלה, את הפליטים, ולעזור להם להסתדר, ואין עוד מדינה בעולם שעושה חסד כמו מדינת ישראל. ואני לא דן עכשיו אם זה נכון או לא נכון לפי התורה, אבל אם אתה רוצה מדד, אתה יכול להסתכל איפה הם אנשים טובים, תסתכל. ויש עוד, אני אמרתי, אני לא, אני חושב, אבל נחזור להיטלר. היטלר אמר, אם נשמיד את כל היהודים אבל יישאר יהודי אחד, יהודי אחד שגדל בלי תורה ובלי בית ספר ובלי בית כנסת ובלי הורים ובלי סביבה, אבל בליבו הוא יהודי, כי הרי הוא נולד יהודי, אגם שהוא לא יודע את זה, הרי בתוך תוכו הוא יהודי, והוא עוד יכול להפוך עיירות שלמות לאנשים עם מצפון, כי המצפון זה דבר, זה היהודי שבעולם הוא המצפון של העולם. היטלר אמר את זה, אתה יכול לראות כתבים של היטלר, אתה רוצה אני אשלח לך.
יכול להגיד מה שברה, אני לא מאמין שזה
נכון. אני לא אמרתי שהוא צודק, זה מהר"ל, אני מצטט אותו, כי אני חושב שהוא קלט אמת שהמהר"ל כותב. שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו בעם ישראל דבר שונה. זה למה שאתה אומר לחילוני, זה לא מעניין אותי חילוני. אני תמיד אומר שהשמאל של מדינת ישראל זה דבר מאוד מאוד מעניין. יש שמאל שהוא שונא תורה, אני לא דן בהם. אבל אני דן בעמך של השמאל. אני לא דן בראשים, למרות שאתה יודע שיוסי לפיד גם כן הקדיש ספר תורה. יוסי שריד, יוסי שריד. הקדיש ספר תורה והקדיש בכנסת. אבל תעזוב, לא נדון בו. זה שאתה אומר לחילוני עדיין לא משנה את מהותו, האדם במהותו, ובזה היה נקודה שהוא צדק. יש דבר שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו, אנחנו שונים מכל העמים, אשר בחר בנו מכל העמים, וזה השפיע עלינו. חזל אומרים זה בלשון אחרת, שפסקה זוהמתם, שמאז שהנחש בעל חווה, מאז גן עדן, האנושות יש באיזושהי זוהמה, ועם ישראל פסקה זוהמתם, אנחנו עם אחר. היה זמן שזה היה גלוי בצורה פיזית, היום רואים את זה בצורות אחרות, וזה הקדוש ברוך הוא בירך אותנו, אין מה לעשות, זרע ברך השם. אתה לא רוצה להאמין, גם אני לא רציתי להאמין, אני גדלתי יותר ליברלי ממך. אבל עם הזמן, ויותר ראיתי מה הולך בעולם, ויותר הסתכלתי בעיניים שלא, כאילו עיניים ישרות. אני הרבה שנים לא הסכמתי לקבל את זה. מה אנחנו שונים כל העמים? יש אנשים טובים, יש טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט תסתכל בעין הוגנת. לא בעין בעד ולא בעין נגד, כי אני הסתכלתי כל השנים בעין נגד. לא רציתי לקבל כזאת דבר. אבל איך שאתה מתחיל להסתכל בעולם, אתה מתחיל לראות מה הולך, ואני אומר לך, אפילו מדינת ישראל, אפילו מדינת ישראל, אין מדינה, היום עם ויקיליקס אנחנו רואים מה ארצות הברית עשתה. אין מדינה בעולם. אין מדינה בעולם שמתקרבת אלינו. מבחינה להיות אנושי, להיות פשוט אנשים טובים. טוב, שהשם יזכנו, שיהיה לנו תערכה אמיתית לתורה.